לפני 63 שנים אני קיבלתי, 72 שנה אני קיבלתי את התפילין, ולפני 63 שנים זה היה במחנות איתי. אותי לקחו מבודפשט וב-44, אחרי שלמדנו עליונתי בישיבה במרחק של 30 קילומטר מבודפשט, אבל המשטרה כבר לא נתן לנו אחרי שנתיים ללמוד שמה, שהיה אנטישמיות נורא והיה מלחמת העולם השנייה בפולניה, כבר כמעט לא היו יהודים. אז עברנו ללמוד בבודפשט על יד הרבי מבלז. אתם קיבלתם אולי תמונה, רואים את זה? הרבי מבלז, הזקן, עם הגב עומד שמה, הרבי מבולגרי, שהיום הוא הרבי הנוכחי, הרב בלז, הוא האבא של שלומי שנמצא על התמונה הזאת. אנחנו למדנו בגמרא חולין באילו טריפות בגיל 16. שאלנו את הרבי, אנחנו עוד לא ראינו פרה, למה אנחנו צריכים ללמוד את זה? הוא אמר, אתם תהיו פעם סקנים, ואם אתם תלמדו, וכל סעודה שלישית, זה הוא אמר לנו. אם אתם לומדים עכשיו, יבואו הימים הקשים, הסקנות, ואתם לא תדעו להתפלל, או תהילים להגיד, או חומש ללמוד, אתם, כל היום אתם תחשבו רק על המחלות שלכם. התפילין, התהילים הזה היה בתוך התפילין שלי ולוח. וככה יצאתי ב-44, 19 במרץ, היה צריך להיות בערב מבחן מחולין, מהפרק חולין, זה סוגיה מאוד קשה, וישת וגורגלות וכל מיני עניינים שלא ראינו עוד פרה, אנחנו לא רצינו לשוחטים, אבל שמענו על הרבי מה שאמר, אנחנו צריכים ללמוד כדי לדעת שיבואו הימים הקשים מה יהיה. אז פתאום שמענו, היה צריך להיות בערב מבחן, ואנחנו שומעים רעש עצום, המטוסים גרמנים, טיסה ממוחה, כבשו את הונגריה. בפולין כבר לא היו יהודים. הרבי מבלז ברח מפולניה, אחרי שנהרגו שם, נדמה לי ש10 ילדים ואשתו, והוא ברח שם בלי זקן, עם עגלה תחת קש, והגיע לשם, הוא גיא גרנו. פעם אחת הוא יצא מהדירה לקבל דרכון, אז אני צילמתי. זה היה ב-44 ינואר, 3 לינואר. בערב היה צריך להיות מבחן, אני אומר לכם את זה, שהרבי שלי, זכרו לברכה, שמע את זה שכבשו את הונגריה, הוא אמר שאנחנו נצא משם ונלך כל אחד איך שהוא יכול. ירדתי למטה ברחוב, שהיו מלא כבר שוטרים גרמנים, פתאום חיילים גרמנים ושוטרים, ועצרו את כולנו. חלק הובילו אותם, יש שם נהר גדול, דונאו, יש תמונה שיש שם נליים, רואים את זה, חלק ירו בתוך הנהר, רואים את הנליים על התמונה, מה שנתתי לכם. היום עשו את זה מברונזה, זאת אומרת, היו צריכים להוריד את הנליים, שיהיה לעם הגוי אם יהיה להם נליים, וחבל בשביל היהודי שימות עם נליים. רואים את זה את היום. אני ביקרתי שם לפני למעלה משלוש שנים, ראיתי את זה, את הנליים, זה מברונזה נמצא, אני מצולם שם. בערב אנחנו ישבנו בקרונות, רכבת מסע, כמו כל יהדות הונגריה היה באושוויץ. גם אנחנו, עם ה-35 בחורים שישבנו, שלמדנו בישיבה, עם הרבי ביחד, זכרון לברכה, ישבנו בתוך הקרונות. שמו שם לנו שני דליים, אחד בשביל יציאה, אחד בשביל שתייה, והצטופפנו שם איזה 75-80 אנשים בתנאים בבלתי אנושיים, ולא היה מה לעשות. פתחו את הדלת אחרי יומיים. חלק של האנשים היו כבר מתים. התפילין היה איתי כל הזמן. ירדנו משם, ראיתי אנשים עם בגדי פסים. מה, לא ידעתי איפה אני נמצא. ראיתי שיש איזה ארובות אשן, מארובה יוצא אשן, לא ידעתי מה זה. שם היו כמה אסירים שצעקו לנו, תגידו שאתם יותר מבוגרים, אל תגידו שיש לכם מקצוע. לא הבנתי מה, למה הם עושים את זה. אז היה שם, עמד שם איש אס-אס, בסוף זה התגלה שזה היה מנגלה, שמעתם אולי עליו. הוא בחר מי הולף ימינה, מי הולף שמאלה. אני למזלי הייתי אז גיל 16, הלכתי ימינה, לא שמאלה. אני נכנסתי במעון איפה שהיה קינדרלגר, זה ילדים, מחנה של ילדים. מצאתי יותר מבוגר, מצאתי יותר צעיר. ראיתי שם, אז לא ידעתי מי זה רב לו, אז עוד אף אחד לא היה שם. אני כבר לא קיבלתי מספר, שיעץ כבר לקראת הסוף המלחמה, הם רצו להתפטר איתנו, אפילו את השם שלי לא רשו. אנחנו היינו כמו כלבים. שום דבר, כאילו אנחנו לא קיימים. אנחנו כלום. באנו מיותר. אם כבר לא רושמים את השם של בן אדם, אז זה כבר לא נקרא בן אדם. וראיתי שם אנשים מסתובבים בפיג'מות, ראיתי שבאמת זה לא בן אדם, אני חשבתי שזה נמצאים למעלה בגיהינום. כך היה נראה, כל הזמן הגיעו רכבות, הימיסו ילדים, את התינוקות חטפו מהילדים, מהאימהות, וזרקו באש הגרמנים. אני ראיתי שזה בלתי אפשרי, זה ששפתי את העיניים, זה יכול להיות דבר כזה, אבל זה היה עובדה. אחרי כמה דקות אומרים לנו לרוץ, 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 מאיימים אותנו, גם היהודים היו שם קפואים, קפואים זה אילו שמפקדים יהודים, הריצו אותנו למקלחת, למקלחת. טוב, אני שמעתי מפולנים מקודם שאיזה גורל היה לעם הפולני, אבל לא רצינו להאמין להם. עכשיו אני רואה שזה תמיד הסירו אותנו, שתברחו, תברחו, שהיטלר יבוא לשם. אנחנו לא אימנו. מי שמאמין לקדוש ברוך הוא יודע שהדרך שלו אי אפשר להתנדל, איפה שהוא מביר. אני כל הזמן אמרתי את הפסוק, כי מלאכיו יצווה לך לשמרך בכל דרכיך. זה, יש פה איזו תמונה איפה שווה. זה כל הזמן אני אמרתי את זה. לא היה אכפת לי שום דבר. אני אמרתי את הפסוק הזה, איפה שידריכו אותי, איפה שילכו, אני הולך. אז אמרו שתלך למקלחת. אני הלכתי למקלחת. פשטתי את הבגדים, מה שהבאתי מהבית, נפרדתי ממנו, את התפילין חיבאתי תחת אבן, בחוץ. אמרתי, אני מקווה שאני אמצא שם. למזלי, בא מים ולא גז. בדרך כלל בא גז מהר. אותנו, אני הייתי כבר מלא קינים, אז איך שהגענו בקרונות, כבר קיבלתי את הקינים. אני פשטתי את הרד, עשו מקלחת, אני יוצא לחוצה, אני מחפש את האבן, האבן איננו. הלכתי מכאן, הלכתי משם, הגרמנים צעקו עליי, יהודי, מה אתה מחפש שם? אני לא רציתי להגיד מה אני מחפש. בסוף אני מצאתי תחת אבן אחד, אבן שני, את התפילין, לא יודע מי שם את זה שם. כנראה איזה מלאך, אני לא יודע. מצאתי את התפילין, איפה אני אשים? אני בפיג'מה. פיג'מה בלי נעליים, קיבלתי איזה קפקפים עץ, ואני לא יכול ללכת בזה. לא יכול. אבל אין לי משהו אחר. יש שלג שם, אז אני לא יכול ביחף מיד ללכת. אז הלכתי עם הקפקפים, העיקר שהתפילין היה לי, אני מצאתי איזה סמרטוט וקשרתי פה על הרגליים, למטה. יהיה מה שיהיה, אני לא יודע. התפילין איתי, ככה זה היה. אחרי כמה ימים, פינו אותנו מהצריף איפה שהיינו, ישבנו שם על בטון, בלי שמיכה, בלי כלום, בפיג'מה. חורף, שם היה 20-22 מעלות תחת המיד, תחת האפס. זה קור אימים. לא מקבלים מים, לא מקבלים לחם, לא שום דבר. אנחנו נמצאים, אני באתי מבית, הייתי מאוד מפונק, כמו שהיום הנוער מפונק. פרוסת לחם לא קיבלנו, מים לא קיבלנו. הנה היום, גם כן צום היום. אנחנו יודעים שזה צום, זה חורבן בית המקדש השני. ואנחנו חוגגים גם חוגגים. אנחנו בצום בגלל הקדיש הכללי, עשרה בטבת. אני רוצה גם להדליק פה נרות לזכרם. הנוער היום לא יודע מה זה לחם. מה זה לחם? מה זה סנדוויץ' לקבל מהאימא שלהם? לא יודע מה זה. לא יודע מה זה מיטה חמה, לא יכול להעריך את זה. מפונקים. הפלאפון הזה לא טוב, הפלאפון הזה לא, זה יותר החבר שלי קיבל טלפון יותר חדיש. זה היום כואב לי כל כך העניין הזה. איך יכול להיות דבר כזה? הנה, אני באתי בבית מפונק. אמא שלי זכרה לברכה, לקחה לי מורה פרטי שילמד גרמנית אחרי שאני למדתי בתלמוד תורה. בשמונה הגעתי הביתה, ותמיד אני הייתי במתח אם המורה בא או לא בא. רציתי לוותר על זה, אבל כמה שטוב ששמעתי על אמא שלי זכרה. למדתי גרמנית והיה נחוץ ללמוד במקומות האלו, לפחות אני יכולתי לשמוע את הצעקות של הגרמנים, מה הם אומרים, לפחות. אנחנו התחלנו ללכת. אני הלכתי 3,000 קילומטר בלי נעליים, שלא יכולתי לסבול את הקפקפים, זרקתי אותם. בלי נעליים, בפיג'מה, הלכתי 3,000 קילומטר. אז הייתי גיל 16, היה לי כוח. אלו שישבו לרגע מיד על השלג, או מתו מהקור, או שהגרמנים ירו בהם. הגענו למחנה מטהאוזן. זה מרחק עצום מאושוויץ למטהאוזן. הגעתי למטהאוזן, היה לילה. הגעתי לשם, גם יש פה תמונה, הגעתי לשם, ראיתי אנשים שוב בבגדי פסים, אני ידעתי את זה, שזה בטח בסוף, הסוף שלי. הריצו אותנו בתוך חצר של המחנה, שבמחנה לא היה מקום. היו שם 5 אוהלים גדולים כמו קרקס, כמו קרקס. ולא היה מקום בתוכו. הגענו בלילה, אני לא ראיתי, גם את האוהל לא ראיתי, היה חושך. התחיל להיות בוקר, אני פתאום רואה 5 ערימות, אני לא ידעתי, זה יכול להיות 5 ערימות של עשרות אלפי אנשים כפויים מולי, 5 ערימות כמו בית של 5 קומות. אמרתי, זה בטח הגיהינום, זה לא יכול להיות שזה פה באדמה. כנראה אני אתמול, אני כבר הלכתי, אני כבר מתי ולא קיבלתי אוכל, אז כנראה גם אני נמצא כבר למעלה בגיהינום. אם דבר כזה לראות, ערימות של גביעות, אני לא ידעתי מה זה. אחרי כמה שעות, אני רואה שיש תנועה, אנשים באים עם בגדי פסים, גם אני בגדי פסים, אני שואל אותם בהונגרית, לא יודעים מילה, זה היו הפולנים, הם היו כבר כמה שנים היו כבר שם. אני שאלתי מה זה, אמרו שעזל, זה הסוף המלחמה, עזל הנפט והגז בקרמטוריום, כבר לא שורפים את המתים אלה, עושים ערימות ושם לוקחים מדורה וככה שורפים אותם. נו, אמרתי, אני נמצא במקום מצוין. טוב, בלילה לקחתי את התפילין מול הרימות הזה, ואני התפללתי לקדוש ברוך הוא, למה מגיע לנו? לא התווכחתי איתו, אי אפשר להתווכח עם קדוש ברוך הוא. לקחתי את זה לעצמי, ככה זה. אין, 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 אין מה להתווכח. נפל לי איזה יום שם פצצה באמצע המחנה. אנשים הרוגים. אני רואה שבקופסאות שימורים אנשים מבשלים את הבשר של הבני אדם. זה בטח הגהינום. זה לא יכול להיות אחרת. יש תמונה פה. רואים את... לא אני צילמתי, אני לא לקחתי מצלמה, לא היה לי שום דבר בעולם מה שיש. שום... הכל לקחו מאיתנו. איפה הם השיגו? האם היו כבר שם וכנראה מצאו איזה פח, רואים בתמונה. סביב יושבים אנשים, חיות טרף, חיות טרף האנשים. זה לא, לא בני אדם, היום ערבים לא עושים דבר כזה. אכלו את הבן אדם, בשלו את זה, ואפילו רצו לתת לי, ראו שאני בחור צעיר, רצו לתת לי חתיכת, אמרתי, אני אוכל, אני הייתי כל כך רעב, אני אוכל את זה? אני לא אכפת לי. מה שרוצה הקדוש ברוך הוא, אני עושה את זה. אני לא אכל. הם אכלו את זה, את העצמות, הם, כמו שעושים עם עופות, זה בלתי אפשרי להגיד. בצהריים אני רואה ש... אחד המפקדים שם יושב על קורסה באמצע המחנה, ילדים קטנים גיל 7-8 6-7 שנשארו מפולין נמצאים סביב למפקד. המפקד יושב על קורסה כמו לואיס 14 מהסגנון הזה, בנוחיות רבה, המגפיים מבריק מצוחצח, והיה בוץ היום, ואנחנו בלי נעליים שם. ואני רואה, מביאים איזה עגלה, מביא גדרה, ושופך את זה באמצע איפה הילדים מחכים לאוכל. שופכים על אדמה, והוא עושה סימן לילדים שיבואו, הילדים, ללקק את המרק מה שיש על הבחול. וילדים רוצים, אחד דוחף את השני, ילדים קטנים, גיל 6-7, שאימא שלהם ואבא שלהם מזמן היה כבר בעולם השני. והוא קם מהקורסה ומתחיל להרביץ אותם, ושצועק, קצן, 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 זה חתולים. אבל הוא שפך, הוא אמר שיעשו את זה. זה דבר היום היה לראות. אחרי זה הוא נכנס בצריף שלו ומתחיל לנגן את מוצרט. זה לשמוע. אני עד היום אני לא יכול לשמוע את הפרלוד של מוצרט. אתם יודעים מה זה פרלוד של מוצרט? אחד המנגינות היפות מיותר של הגרמנים, מוצרט היה. והוא כאילו לא קרה שום דבר, אצלו הכל בסדר. מה זה? שזה פה ילדים קטנים מתים ואנשים פה, אני ישבתי פה על ה... את המחזל הייתי על קרש, היה מין בית שימוש כזה, היה בור גדול, וקרשים היו על זה, ונשים וגברים ישבו על זה ביחד, ועשו את התצרוכם. על מה היה בכלל? לא קיבלנו מים, לא היה אוכל, כמעט שלא היה, רק מה? אנחנו יכולנו לשבת. במקום השלג לשבת היה יותר טוב על הקרש לשבת. יותר טוב, יותר נעים היה. השלג זה ירטיב לנו מה שעוד יותר קשה היה להיות בלי זה. אני שמעתי את מוצרט, בואי נשאל עולם, איך יכול להיות דבר כזה? הוא מנגן, פה ילדים קטנים מתים כמו חתולים. אני לא הבנו את זה, מה זה. איזה יום אנחנו אומרים לנו שיש לנו, יש מקום להיכנס באוהל, שכולם מתו כבר בתוך האוהל. אנחנו נכנסים, יש אוהל עצום, חמישה אוהלים עצומים כמו קרקס, למעלה יושבים ילדים קטנים ומשתינים עלינו מלמעלה. אנחנו יושבים על הרצפה שם באוהל, די צפוף, ומחכים מתי באים באוכל. אז לפעמים בא איזה מגדרה אוכל זה מרק דליל כזה, לא ידענו מה זה, ולא היה במה לקחת. לא היה לנו כבר שום דבר, רק ביד היה אפשר לאכול. אנחנו עמדנו בתור לקבל אוכל, מרק, בצורה כזו. אחד דחף את השני, עד שהגיע לפה שלי כבר לא היה שום דבר כמעט בפנים. לא היה. לא היה שם כוס, כמו כאן יש כוס חד פעמי וכל מיני עניינים, שום דבר. ביד היינו צריכים לקבל את זה, וזה הגיע כל יום יומיים. זרקו לנו אבן מאופש. אבן מאופש, בשביל 20 איש נתנו לנו מין גודל כזה לחם, והיה מלא עובש, בלי סכין, בלי שום דבר. איזה מלחם, כל 20 איש. אני הייתי אחד מי שתרגם את זה לחבר'ה שידעו את זה שיהיה אחד מי שיקבד על זה, יהיה המפקד כאילו, לא יודן פוליצי, שהוא יחלק את הלחם. אבל איך? אין סכין, אין שום דבר. היה איזה סמרטוט שם, על זה חילקו את הלחם, שברו את זה. איך אפשר ל-20 איש לתת באופן שווה לחם אבש, לחם יובש, ולשבור את זה באופן שווה? זה בלתי אפשרי. אחד דחף את השני. יש מי שמת באותו המקום מזה שאחד נפל על השני. מאותו השמיכה, למי שהיה שייך, הוא קיבל את הפירורים על השמיכה. על השמיכה קיבל את הפירורים. זה היה פרס שלו. אנחנו, קשה היה לנו היום לחשוב על זה, שמפירור כזה יכול להיות ערך, אבל שם היה ערך גדול. זה היה שאלה של חיים או מוות. לראות את זה שמקבלים את האוכל, זה משהו לא רגיל. היו כמה אפיזודות בתוך האוכל. היה שם אחד, מי שהיה איתי, הוא באמצע הדרך מצא איזה מקל ואיזה חתיכת זכוכית, והתחיל לכתוב על המקל, אם אמרת מת הרגלי. מהפסוק מיום רביעי אנחנו אומרים את זה בתהילים. כך הוא כתב על זה, אם אמרתי מת הרגלי על העץ, על המקל שלו. אני אמרתי לו, למה אתה עושה? הוא אומר, אני רוצה לקחת את זה הביתה. אתה מאמין כל כך בזה? הוא אומר, כן. טוב. כל פעם שהיה לו קצת זמן, הוא חתך את זה עם הזכוכית, את הפסוק. כבר הוא כתב אפילו את המקום איפה שאנחנו נמצאים. בינתיים אנחנו עברנו משם, מהאוהל הזה, הגיעו האמריקאים ופינו אותנו משם לכיוון גונסקירכן. בדרך מתו, יצאנו שם 4,000. הגענו למחנה אולי 1,000 איש. יש שם תמונה פה איך שאנחנו הולכים, משהו נראה. בגונסקירכן אנחנו מגיעים יום לפני זה, היו איזה 300 הרוגים היו, בדיוק הגיע התור שלי. הקפו היה שם, היה להם הכל. לקפוים זה היה ממונים מהגרמנים שהם יפקדו עלינו. הם היו יותר גרורים, זה בדרך כלל היו אסירים שהשתחררו מבית סוהר, אכזרים ביותר היו, יותר מהגרמנים. אחד בא אליי, אתה תלך לקבור את היום אתה התור שלך לקבור את המתים. ידעתי כל פעם שקוברים מת שם, בסוף קוברים את גם מי שקובר, גם אותו הורגים בתוך הקבר. אני לא ידעתי מה לעשות. אני התחלתי את הקבורה, ופתאום אני קצת זז משם, היה בתוך יער. עץ אחד, עוד עץ אחד, עוד עץ אחד אני הולך, אז אני שומע יריות, את כל החבר'ה כבר ירו וצועקים, who is there יהודה, איפה היהודי, עליי, איפה אני? אני הולך עוד עץ, עוד עץ בתוך היער, עוד עץ, אני התכוון. פתאום אני מצאתי את עצמי בכביש. בכביש. שם היו כבר אוסטרים, וגם העבירו עגלות עם מתים. בתוך זה היה לי מין סמל כזה שמהצלב אדום. בבודפשט היו הפצצות לפני זה. ובמקלט היינו צריכים להתאמן איך מי אם ייפגע הבית, אז שיהיה מי שיתת עזרה ראשונה. אז אני שמתי על הבגד שלי את את הסימן הזה, והגרמנים אומרים תלה על העגלה, אבל ידעתי, העגלה הביא את המתים כבר לקבור. אמרתי, אני דוקטור, אני רופא. כל כך צעיר, יכבין אני דוקטור. טוב, אני הולך עוד. שוב בא חייל, שתיים. זה, הם חיפשו יהודים. אני אמרתי, אני דוקטור. לא רצה להאמין את זה. אבל הבירו את העגלה אחד אחרי השני, וכולם לקחו אותם לקבור אותם. אחרי איזה שעה בערך, הגעתי לקבוצה שלי, כולם התפעלו, אתה נשארת בחיים? אמרתי, אני רופא, אתם יודעים. אז כולם צחקו, אני רופא? אמרתי, זה הציל אותי. זה הציל, דתפילין היה איתי אז, גם כן. עד שהצטרפתי אליהם, אנחנו מגיעים למחנה גונסקירכן, ביום שישי היה. לי היה לוח בתוכו. זה ערב פרשת בהר בחוקותיי. זה תשמעו. זה התפילין היה איתי בתוכו. אני כל יום התפללתי. למי שמצאו תפילין, תלו אותם על העץ. אנחנו היינו מיליארדים של קינים כבר. מיליארדים של קינים. אנחנו מגיעים בגונסקירכן, בתוך צריף, אבל לפני זה היה בוץ מאוד גדול, עמד שם איזה מפקד מהאס-אסים, הנעליים מצוחצחות ביותר, אלגנטיות רבה, עם כלב, מי שותה דם, זאת אומרת כלב מאומן על זה, על דם, על דם. יש סוג כזה, גם פה יש כלבים כאלה שהם חוטפים את ה... והוא עושה קו בבוץ, והוא אומר אסור, בגרמנית אומר, מי שיעבור את הקו הזה מקבל כדור, אותו הרגע. והיה לי חבר טוב מאוד, קראו לו ינקל. הוא עמד שם על יד הקו הזה, ורצו אחרים לשמוע מה אומר המפקד, ודחפו אותו קצת. דחפו אותו קצת. המפקד צועק עליו, על הכלב, מח פרטיג, תגמור איתו. הכלב מתנפל עליו, והוא מתחנן. הוא לא עשה שום דבר, אחרים דחפו אותו, מנשק את המגפיים שלו. הכלב טרף אותו. זה היה קבלת פנים שלנו ביום שישי. זה ראינו, אמרנו, זה הסוף. דחסו אותנו בתוך גודל כמו כאן. כאן, זה המקום הזה. 2,500 או 3,000 אנשים. לא היה מקום אפילו רק לעמוד. חושך, אין אור בפנים. אין אור בפנים. רק קרשים. בין הקרשים היה אפשר משהו לראות. אני עומד שם בתוך הציף הזה, 2,500, 3,000 אנשים דוחסים בפנים. בלתי אנושי היה. לא קיבלנו שום אוכל. שום דבר. איך אפשר לחיות? זה בלתי אפשרי להאמין את זה. אני החלטתי, אותו, אני ישבתי עם, עם שני אחים, ישבו על ידי, אני אמרתי להם, אנחנו נשתדל מכאן לצאת איך שאפשר. אני מבין את זה שפה הגרמנים יזרקו פצצת גז בתוך הצריף. הם לא רצו להשתתף. אמרתי, אני עוזב את זה כאן. עוד יום חכיתי איתם, לא רצו. בינתיים באותו השורה שלי היה איש מאוד נחמד היה, קראו לו דוד בלה, דוד שמואל, והיה לו בן. הבן הזה כל הזמן עזר לאבא שלו, כל הזמן. היה צריך לעמוד בתור בשביל המרק, הוא הלך עם שני ידיים ככה לקחת, והוא לא אכל מזה, הוא נתן קודם כל לאבא שלו, מה שנשאר בפנים, ואחר כך הוא לקח לעצמו ביד אחד. ופתאום הילד הזה מתחיל להתגוסס, והוא יושב על, אבא יושב ומלטף אותו. תרופה הוא לא יכול לתת לו, כוס מים לא יכול לתת לו, הוא ליטף, זה היה. אל תעזוב אותי, אל תעזוב, מה אני אגיד לאמא שלך? אני לא יכול להגיד לאמא שלך, מה אני אגיד לו שאני לא שמרתי עליה? אמרתי, דוד שמואל, אנחנו עדים לך שאתה עשית הכל, נתת את הכל. הוא לא נרגע מזה, ופתאום הוא נפטר, הבן, על הרגל שלו. אז הוא מתחיל לבכות, ריבונו של עולם, תיקח אותי, תיקח אותי, אני לא יכול ללכת הביתה, שלא יהיה, אני לא שמרתי טוב על הבן שלי. אחרי זה חצי שעה, והוא מלמל, מתפלל, מתפלל, הבן שלו נמצא על הרגל שלו, והוא פתאום גם נפטר. אז אמרתי לחבורה שלי, אני בטוח שהקדוש ברוך הוא היה פה למטה. תראו שעוד כמה שעות אנחנו משתחררים, אמרו, אתה לא נורמלי, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות. תראו, אם הוא ראה את זה מה שנעשה פה, אנחנו משתחררים. הוא שמע את התפילה של הבן אדם הזה, שהוא ילך אחרי הבן שלו, הוא היה צריך להיות כאן. טוב, בינתיים, החבר שלי, מי שהיה עם המקל, הוא נפטר. הוא היה יחיד שהיה לו נעליים, מהבית. אותו הרגע שראו שהוא גוסס, התחילו להוריד את הנעליים. פתאום הוא קם, אומר, אל תורידו את הנעליים. הם נפלו כאן, שם לא היו הרבה פחדנים. אל תוריד את הנעליים. הוא היה עוד ברגעים האחרונים שלה. אז הם השאירו אותו ככה. בכל כך נבלו ממנו. אני חושב שהוא היה יחיד מי שקברו אותו עם נעליים. היה שם עוד אחד שם, שהוא עבר לדת הנוצרי, הוא חשב בבית עוד, הוא חשב שהוא יכול להישאר בחיים. אני ניגשתי אליו, התכופפתי אליו, ואמרתי לו, קראו לו יורי, אבל לא משנה, אתם לא יודעים מה זה, זה כמו יצחק. יצחק, אתה רוצה להיות יהודי? הוא עשה לי, עם העיניים, הוא עשה לי מין הסכמה כזאת, אבל היה גוסס כבר. אתה רוצה למות? וכולם אמרו, עזוב אותו, יהיה פחות גוי אחד. אמרתי, לא, אני מנסה אותו להגזיר, אבל לא ידעתי איך. חשבתי, אם אני אמור איתו שמה ישראל, והוא יעשה לי ככה, זה מספיק לי. תעזוב אותו, תעזוב אותו. יש לנו דברים אחרים. אני התחלתי להגיד לו שמע, אתה רוצה להתפלל? כך הוא עשה לי, עם העיניים. והוא אמר, הוא לא אמר, רק אני אמרתי, שמע, לא ידעתי איך צריך לעשות את הפעולה הזאת. מקווה לא היה שם. והוא התחיל, אם אמרתי לשמע ישראל, והוא כל הזמן עשה עם העיניים כאן. איך שאני אמרתי את האחד, הוא הפסיק. אחרים אמרו, למה עזבת? לפחות אני ידעתי שיהודי אחד הלך לעולמו ולא גוי אחד. איזה יום אחד הביאו ילד בן 10 לכיכר המרכזי שם. לוקחים מסמר 10, גודל כזה, והמפקד אומר לארבע אנשים שיקשרו אותו לקרש. הוציאו לו עם צוות את הלשון שלו, ואת המסמר 10 תקעו בתוך הלשון שלו. היה לי ילד בן 10, היה לו. מה היה החטא שלו? זה נודע לי, אחרי המלחמה נודע לי. בא אצלי, בעבודה שלי, בא מישהו, שהיה בבית חולים חולי רוח בגבעת שאול פה, לא רחוק מכאן, בקמפי נשרים. הוא בא אליי, ותמיד הוא דיבר איתי עם, קצת משונה היה איך שהוא אמר, אבל תמיד בדיחות הוא סיפר לי. ואיזה יום הוא אומר, הוא שמע, הוא אומר, אתה היית בגונסקירכן? הוא אומר, כן. אתה ראית פעם ילד, מי שאת הלשון שלו תקעו את המסמר? הוא אומר, אני אמרתי, כן. הוא אומר, זה אני הייתי. ואני הייתי את זה. והוא בן אדם שימין בקדוש ברוך הוא, והשיקים את עצמו, הוא היה פה ב... איך קוראים את הבית חולים חולי רוח, יש פה... איך? גבעת שאול. כפר שאול, שם הוא היה. הוא אומר, אני הייתי אז הילד הזה, מי שתקעו. איך אתה יכולת לדבר בדיחות? הוא אומר, אני ידעתי. אני עברתי את זה, הוא אומר. עברתי את זה. הגיע יום אחרון של המלחמה, לא ידעתי את זה. בלילה אני קראתי את השני אחים ואמרתי להם, אתם רוצים איתי לצאת לחוצה? אומרים, בלתי אפשרי. ובינותיי מישהו צעק ביום שישי בתוך הצריף שלנו, שרואים ששמו את הדגל, סדין שמו בחוץ הגרמנים, שמו סדין על חבל. אמרתי, בטח מייבשים את הד... לא, לקנייה. התחילו אנשים לרוץ לכיוון המחסנים של הגרמנים. אני הייתי בתוכם, גם כן אני יצאתי משם והתחלתי לרוץ איתם. נכנסתי במחסן אחד והיו מלא עם גביעות. אנשים רצו לכתוב מה היה בפנים. היה שם אפונה, שועית, מה שאי אפשר לעשות משום דבר. אבל אנשים חטפו את אחד השני שרצו, או כל כך רעבים היו. אני השגתי שם סלק סוכר, חתיכה, סלק סוכר. ועם זה ניסיתי איכשהו לברוח. יצאתי לחוצה, ולא ידעתי, אני מחזיק ביד שלי את הסלק סוכר, פתאום מתנפלים עליי. אחרים ולוקחים ממני את הסלק סוכר. מה זה סלק סוכר? זה חתיכת, זה גם כיבש. אנחנו אכלנו בדרך, אכלנו רק את העץ הסבים שהיו שם, מה שהתחילו לגדל, וזה היה אסור גם כן לאכול. אבל מי שיכול היה, מה שפרות לא אוכלים, אפשר להגיד. זה אכלנו. אילו שישנו סיגריות, אז גירדו את העצים ומצאו איזה עיתון מזה, עשו, אני לא ישנתי, אז לי לא היה בעיה. אבל נכנסתי פנימה בתוך המחסן ולקחו ממני את זה. מה אני אעשה? אני הסתובבתי, הסתובבתי, ואז עד שנכנסתי במחסן של קצינים, של האס-אסים. איפשהו, אני לא יכולתי, דרך החלון. שם מצאתי קצת סוכר, ריבה ומרגרינה. אני כבר לא החזקתי ביד, אלא שמתי, לא יודע, פה, משהו פה. הכבאתי את זה. אני יצאתי לחוצה, וזה מה שהיה לי. אבל זה היה מעורב, הכל ביחד. אני מיד אכלתי שלא ייפלו עליי. זה היה. באותו הלילה, אני לקחתי את השני אחים, אמרתי, אנחנו יוצאים לחוצה. יצאנו לחוצה, שמנו גבייה אחד על השני, ופלסנו דרך לדלת. היה חושך. יצאנו לחוץ, הפרוז'קטורים העירו אותנו, ואיך שאנחנו יוצאים לחוץ, אני מצאתי בגד אסס. בגד אסס. זה היה איזה מכונית מלא, היו בגדים של אססים, חדשים. אני לא ידעתי מה אני עושה. הורדתי את הפיג'מה, מה שהיה מיליארדים קינים להתפטר מזה, ולא ידעתי מה אני עושה. אני לא ידעתי את השגיאה מה שאני עושה. לבשתי את הביגדי אסס, ויצאתי לחוצה. אני הולך, הם אמרו שאתה לא נורמלי, אבל בסוף גם הם לבשו. הם לבשו אותו הבגד. אז היינו שלושה אססים. את התפילין שמתי בצד ימין. אנחנו הולכים ביער, ואנחנו שומעים פתאום איזה מכונית בה. לא ידעתי עם איזה. קופצים שלושה חיילים, אני אומר, יהודי, יברי, מה שיכולתי, יידיש, אמרתי, בגרמנית, איזה כל מיני שפות. לא עושה רואה, מבקשים דוקומנטים, מבקשים מסמכים. אני מוציא המפקד עם אור לבן, הוא מראה לי שאני הוציא מה שיש לי בכיס, הוא חשב שזה פצצה, וזה היה בתוכו. אני יוצא, הוא ראה את האלף ה, הוא אומר לי, דוביסטה יהוד? כך הוא אומר לי, דוביסטה ייד, אתה יהודי? ביידיש. אמרתי, כנראה הגיע מהשמיים איזה מלאך מי שאומר לי את זה. הוצאתי את התפילין, והוא מתכופף עליי, ומתחיל לנשק אותי. לנשק אותי. השניים האחרים מחזיקים את האקדח עלינו, ומסתכלים, הוא לא נורמלי, אנחנו רוצים לתפוס אותם לשבי, והוא מתנשק עם מישהו. אז הוא הסביר להם שאני יהודי. ואני אמרתי ביידיש לו, אבל הוא אמר יידיש זיידה, שהוא יודע רק כמה מילים. אמרתי לו ש-200 מטר בערך, 20 מטר, לא יודע כמה אמרתי לו, בתוך היער יש קמפ שאפשר להציל אותם. הוא ניגש לאוטו, הוא התקשר למפקדה שלו, שישלחו מיד האמבולנסים. ואותי לקח לבית חולים. אני מגיע לבית חולים עם ביגדי אסס, עם התפילים בתוך הכיס. מודדים לי את החום, היה לי 41.5. לא מקבלים אותי. רק 42. אז שכבתי על הספסל וחכיתי. ואיבדתי את ההכרה. אחרי שבועיים התעוררתי, ומצאתי את עצמי שתחת הקר שלי היה משהו, אני רואה שאני שוכב בבית חולים, ותחת הקר שלי משהו לוחץ אותי, משהו מפריע. הוצאתי, התפילין זה היה בתוכו, ותחת הקרית. אז אני שמחתי, החייל האמריקאי יותר לא ראיתי, לא יודע מי זה היה. וסביבי היו המיסיונרים, הלא, איך קוראים אותם?
נזירות.
נזירות היו אלו ששירתו אותנו. קיבלנו חמש פעמים מרק כדי להרחיב את הבטן, עד שלא הגיעה הבריגדה. והתפילין היה. בינתיים הבריגדה לקחו אותנו לאיזה מחנה נופש, כזה, והיינו שם. אבל בינתיים היה אחרי זה הסכם פוצדם, והשאירו את הקו, אנחנו נפלנו בחלק הרוסי. והאמריקאים עזבו אותנו, ובאו הרוסים. לאמריקאים היה ג'יפ עם, 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 עם עוד גוררת, משהו כזה, מצוידים טוב, ומגיעים הרוסים עם, עם תרמילים קשורים, עם שפגת, הרובה שלהם לא היה להם אור, גם כן עם כל מיני סמרטוטים היה להם, לא היה סמיכה, שום דבר, רק עם רובצ'קה, איך שהם קוראים את זה, רק מעיל. נו, אנחנו נפלנו שוב בתוך העניין הזה, כבר אחרי השחרור, מה שהם עשו איתנו, זה לא נורמלי. הם אמרנו, אנחנו יהודים, ירקו על הארץ שאנחנו יהודים. הם היו יותר שונאים אותנו מהגרמנים, אפשר להגיד. אבל התחילו להעביר אותנו לכיוון הונגריה בחזרה. אבל ראיתי שזה לא הולך ככה, אז יום אחד אני הרחקתי ממנה ועליתי על רכבת. אבל ברכבת לא היה מקום, אז אני ישבתי בין שתי רכבות על ה...
בין
הקרונות. ככה ישבתי. אני בינתיים קיבלתי איזה מכנסיים, ואני חושב, הם נתנו לי את זה, כבר לא זוכר איפה קיבלתי, וזה נקרא לי המכנסיים למטה. אבל לא היה אכפת לי שום דבר, רק אני נוסע בכיוון, עד שלא הגענו לוינה. שם אני הייתי עם מכנסיים קרועות, נכנסתי איזה אצל חיית אחד, ואני מראה לו שאם הוא יכול משהו לעשות, גם אני חיית. אבל אז עוד לא ידעתי כל כך לתפור, לימדו אותי, אבל לא היה לי ממה. אז הוא ראה את זה, והוא צחק עליי. איך אפשר להתקן? אמרתי, מאיפה אתה? אמרתי, אני יהודי, אבל האוסטרים היו אנטישמים. אבל זה אחרי המלחמה כבר היה. אז מה שהוא עשה לי, והוא אמר שאני אפנה לג'וינט. אמרתי, מה זה ג'וינט? אני לא ידעתי מה זה ג'וינט. אז יפנה אותי לג'וינט. אני שם קיבלתי, איפה שהוא הראה לי, אז כבר מצאתי אנשים ויכולתי להתלבש. אני חוזר, אחר כך אני עליתי על רכבת, שם קיבלתי כרטיס שאני יכול לנסוע ברכבת. אני הגעתי לאיזה מקום, ובינתיים אספתי במטבחים הרוסים שקית לחם יבשים. אני חשבתי שאני נוסע לבודפשט, אז על ההורים שיהיה מה לאכול, חתיכות לחם קשים על הגב שלי. אני מגיע לבודפשט, אני רואה שאין קשרים, אין קשרים, אי אפשר לעבור את ה... רק מעץ משהו. אז אני התחלתי ללכת על העץ, על הגשר עץ, זה היה מן כנראה הנדהל חדסה עשה, אבל זה נהר מאוד רחב, וככה הגעתי הביתה. אני מסתכל למעלה, אני רואה שחור גדול בדירה שלנו, כמו שכאן עושים הערבים. אני מצלצל, שם יש שוער מלמטה, אני מצלצל לשוער, פותח את הדלת ואומר, אתה חזרת? מחר חתונה. אמרתי, זה לא נורמל, מי זה חתונה? אומר, אחותך מתחתנת. אמרתי, אני בא מהמוות ואחותי מתחתנת ואני נמצא ככה. איך אני הולך לשם? איך אני אספר? מה אני אגיד? זה ככה זה היה. אני עליתי למעלה. מאוד שמחו, לא ידעו איפה אני, ואני מגיע לחופה. אני עמדתי כמו גולם בחופה, כולם שואלים, ראית את זה, ראית את זה? ידעתי שכבר לא חיים, ראיתי כמה אחדים, אמרתי, הם בדרך, הם בדרך. לא יכולתי משהו אחר להגיד. אחרי המלחמה, אני השתקמתי במלחמה. איכשהו, לא, אני גומר כבר. אני גומר כבר. אני השתחררתי מהעניינים האלו, והגיע, היה קומוניסטים שם, והשימו אותי שאני ציוני, וסגרו אותי בבית סוהר, עם התפילין ביחד. חקרו אותי, קיבלתי מכות מבית סוהר אחד לשני, וכל המקומות היה הייתי. התפילין זה, הייתי בבית סוהר שונים אצל הקומוניסטים, וגם היום, בכל מקום איפה שאני הולך, ניתוחים, אפילו לא דתיים, אני אומר להם שזה לא סטרילי, זה לא סטרילי התפילין, הרופא לא דתי, הוא לפני הניתוח מניח תפילין, הוא אומר, אני לא הנחתי תפילין מהבר מצווה, תן לי את התפילין, אני רוצה לברך על התפילין. והוא מברך על התפילין, ועושה את הניתוח. וככה אני אומר, אפילו עכשיו פה בארץ, אני גר ברמת אשכול, בעריית סנהדריה, אני מתפלל בבית הכנסת איפה שיש כולם עם שטריימל, מסי זהב, וכל החבר'ה נמצאים שם. יהודי אחד לפני שבוע, אני יוצא מבית הכנסת עם חולצה לבנה ועם כיפה סרוגה לבנה, ובא מולי איזה חסיד עם שטריימל, ואומר, דו ביסט הרמן? אירזנט הרמן? אני אומר, יא. אז גיבה ברוכה, תן לי ברכה. אמרתי, אני שייגץ, אני עם כיפה סרוגה לבנה, ואתה אומר שאני אברך אותך? תופס את היד שלי, מנשק אותי את היד שלי, גיבה ברוכה, איזה ברכה אני יכול לתת לך? שהקדוש ברוך הוא ישמע את תשובתי. טוב, אם אתה רוצה. אני עם חולצה לבנה, עם כיפה סרוגה, עם המקל ביד שלי, אני בירכתי אותו. הוא אומר, אבל תן ברכה גם לבן שלי. אבל הוא לא כל כך בסדר, כך הוא עושה לי. אז אני בירכתי אותו גם כן. מנשק הוא גם את הידיים והולך הביתה. אני מסיים. טוב, שתלמדו מזה, שאם אתם מוצאים, מחפשים קלה, אל תסתכלו היופי חיצוני. זה אני יכול להגיד לכם. היופי חיצוני זה כלום. היופי הפנימי זה החשוב. שיהיה דרך ארץ, אמונה, יכבדו את ההורים משני צדדים. זה העיקר. על היופי חיצוני אל תסתכלו, אף פעם. שזה משך הזמן, זה מתכמת והכל. אבל הפנימי זה נשאר עד סוף החיים, זה ככה. תהיו בריאים. תודה רבה. תודה רבה.